שלום וברכה. אם אני מסתכל במעשה בראשית, אז אני רואה שבכל יום ויום מימי בראשית ישנם ארבעה שלבים. זה בגדול. מה הם ארבעת השלבים? ציווי, ביצוע, שיפוט וסיכום. אני חוזר, יש לכם בוחן על זה בסוף ההרצאה. כלומר, ציווי, ביצוע, שיפוט, סיכום. פעם אחרונה שאני חוזר על זה, ציווי, ביצוע, שיפוט, סיכום. עכשיו דוגמה. ויאמר אלוהים יהי אור. מה זה? ציווי או תוכנית, נקרא לזה. ויהי אור, מה זה? ביצוע. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. שיפוט, יפה מאוד. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. מה זה? מי אמר סיכום? מה? כן, זה סיכום, נכון. אבל מה שהתפלאתי זה שמעטות ענו בעוד שזה התבקש, כלומר מתוך ההקדמה. זה דורש פשוט תשומת לב. אם אני מסתכל, עכשיו אני רוצה להתייחס אך ורק לסיכום. בסיומו של היום השני, התורה אומרת ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. בסיומו של היום השלישי, התורה אומרת ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. אחר כך תנחשו ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. אחר כך בסוף פרק א', וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. לאחר מכן, ויחולו השמיים והארץ וכל צבע העם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבוד ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת, מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. אם כן, מה למדנו כאן? למדנו כאן שהציבור לא שם לב שאני המצאתי פסוק שלא קיים. זהו, זה מזעזע שלא שמו לב לזה. כן? ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, לא כתוב. אבל היה מתבקש שיהיה כתוב. וזה לא כתוב.
אחד, שתיים.
אותו דבר. טוב, בסדר. אז היה מתבקש שיהיה כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, וזה לא כתוב. ואם כבר אנחנו מדברים על שלושת השלבים הקודמים, הציווי, הביצוע והשיפוט, גם זה חסר. מהי התוכנית של היום השביעי? עכשיו בואו קודם כל נתקדם לסיכום. כפי שאמרנו, אין ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. כשכתוב ויהי בוקר ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, זה בסיומו של אחד מכל יום. אז אם לא כתוב סיום ליום השביעי, מה זה אומר? יפה, שיום השביעי לא הסתיים. אז אנחנו עדיין בתוך היום השביעי של הבריאה. אז איזה יום היום של הבריאה? יום השביעי, נכון? אנחנו בתוך היום השביעי, שזה הזמן, הוא קצת ארוך הזמן הזה, כן? בערך לפי חז"ל משהו כמו 6,000 שנה. אבל היום הארוך הזה, יום השביעי, הוא הזמן שבו הקדוש ברוך הוא לא עושה כלום, וישבות. הוא לא עושה. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבריאה כפי שהוא התערב בששת הימים הראשונים, ששם הקדוש ברוך הוא אקטיבי, פועל תמיד. ביום השביעי, מציאותו של העולם האנושי, ההיסטוריה האנושית, ריבונו של עולם מותיר את האוטונומיה לאדם. אז זה דבר אחד. אנחנו כבר יודעים מה הקדוש ברוך הוא לא עושה במהלך ההיסטוריה. הוא לא בורא, הוא לא משנה את סדרי בראשית. אז מה הוא? אז מה התוכנית? עכשיו כאן אנחנו חוזרים לשאלה מה התוכנית ומה הביצוע. התוכנית כתובה במפורש, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. המטרה היא להגיע לקדושה. הדבר מפורט יותר בתורה, בספר ויקרא בפרק י"ט, דבר אל כל הדת בני ישראל לאמור, קדושים תהיו כי קדוש אני. לא כל כך מובן. אם יש לי מישהו, יש לי חבר מאוד טוב, ויש לו עיניים ירוקות, האם זה אומר שבגלל שהוא יש לו עיניים ירוקות, הוא יבקש ממני שגם לי יהיו עיניים ירוקות? לא. אילו הקדוש ברוך הוא כאן אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה פירוש הדבר? הקדוש ברוך הוא אומר לנו כך, ודיברה התורה כלשון בני אדם, אני הקדוש היחיד, ולכן אין לי חברים. אני מבקש לצאת מהבדידות שלי, תהיו קדושים, ואז נוכל להיפגש. ואז יוצא שהמשימה ברורה, ולכן אנחנו מצפים שלעתיד יאמר ויהיו קדושים. וייר אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. ואז מה יתחיל? היום השמיני. מישהי מפחדת פה לומר את זה? או שהחליטו להתנתק מהשיעור, להיות באוט? לא. אז אני מבקש, כשאני שואל שאלה, להשתדל. בסדר? אז מה צריך להתחיל אחרי היום השביעי? אחרי שמונה אצלי, אחרי שבע אצלי בספרה שמונה. מה? אתם מחליטים שזה על בסיס שביעי? מי אמר לכם? אני יודע שכשיש לי 15 דברים, אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. כן? אני לא אומר 8, 7, ועוד פעם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ועוד פעם 1. לא, לא עושים ככה. כן? כשאני סופר ימים, אני סופר במספר סידורי. אז אם כך, ויהי ערב, ויהי בוקר יום השביעי, כאשר זה ייאמר, יתחיל היום השמיני. המשימות של היום השמיני תתחלנה. עכשיו יש לי רק בעיה אחת עם מה שאני אומר. התורה אומרת במפורש שהיום השמיני התחיל. איפה היא אומרת את זה? ויהי ביום השמיני. זאת אומרת, התורה בפרשת שמיני מספרת לנו שהיום השמיני של בריאת העולם התחיל בחנוכת המשכן, המקדש הראשון. זאת אומרת ש יש פה איזה בעיה. אנחנו חיים בעולם דואלי. יש לנו חתיכת יום שמיני במקדש, והמקדש נטוע בתוך עולם שכולו יום שביעי. במילים אחרות, אני עכשיו חי ביום השביעי. אני רוצה לראות איך היום השמיני עתיד להיראות. אני מבקר במקדש. שמה זה היום השמיני. אני יוצא מהמקדש, חוזר אל היום השביעי. לכן במקדש ישנן תופעות שאנחנו לא מוצאים בתוך היום השביעי. יש ניסים כל הזמן. גם אומרים את שמו של הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, י' ו' אומרים אותו במפורש במקדש. הרבה דברים שהם מעל המציאות שלנו. זאת אומרת שיש, אפשר לומר שבית המקדש הוא גוף זר שתול בתוך היום השביעי. מה קורה בתוך מערכת אורגנית כאשר שותלים בה גוף זר? הגוף הזר נפלט. פשוט. ולכן, מדי פעם המקדש חרב. היום השביעי איננו מוכן לקבל את הנוכחות של היום השמיני בקרבו. זה העניין. לכן, בית המקדש מדי פעם חרב, השאלה היא איך זה יכול להיות שהוא בנוי. איך יכול להיות יום שבית המקדש בנוי? אומר המהר"ל מפראג, המהר"ל מפראג מקשה קושיה גדולה. אם בית המקדש זה כל כך חשוב, אז איך יכול להיות שהוא נחרב? ואם הוא נחרב, אז אולי זה לא כל כך חשוב. אפשר להסתדר בלי. זה השאלה ששואל המהר"ל. המהר"ל עונה בסגנון שלו, בעולם המונחים שלו כך. יש בעולם שני סדרים. יש הסדר הטבעי ויש הסדר הנבדל. הסדר הטבעי מתנגד למקדש. לפי הסדר הנבדל זה הכרחי שיהיה מקדש בעולם. למה זה הכרחי שיהיה מקדש בעולם? מקום שנותן לנו קצת הרגשה, קצת טעם של מה יהיה היום השמיני, שנדע לקראת מה להתקדם. היה אפשר לחכות שתיגמר ההיסטוריה ורק אז נבנה את בית המקדש. אנחנו רואים שבמהלך ההיסטוריה זה לא היה כך. במהלך ההיסטוריה נבנה המקדש מספר פעמים. המשכן, ואחרי זה בית ראשון, אחרי זה בית שני, ועוד במהלך ההיסטוריה, אינשאללה במהרה בימינו אמן, יהיה בית שלישי, שזה יש כנס, וכל זה מתרחש בתוך היום השביעי. למה? כדי לקדם אותנו לקראת, לקראת עולם שהוא כולו מקדש. יש על זה אינטואיציה מעניינת אצל אומה ברברית שמשתוללת בזמן האחרון, צרפת. הייתה לפני כלמעלה מ-240 שנה, הייתה בצרפת מהפכה. המהפכה, מטרתה הייתה להביא לעולם חדש. מה עשו ראשי המהפכה? הם הכריזו על מספר דברים. א', על ביטול השבוע. אחד הדברים שהוחלטו באספה הלאומית של צרפת, אין יותר שבוע, אין יותר שבעה ימים. אז מה יש כן? עשורים. כלומר, זה התחושה שאנחנו כבר לא ביום השביעי. דבר נוסף, הם אמרו, אין יותר כנסייה. הכנסייה זה פסה. במקום זה, יהיה, ככה הייתה החלטה של, של, של הפרלמנט הצרפתי, שיש אלוהים. כלומר, אלוהים יצא מן ה... כלומר, הותר על פי החוק להיות קיים. זה מעניין מאוד. נתנו לו רשות להיות קיים. אבל הם לא קראו לו אלוהים, זה היה מושג יותר מדי דתי בשבילם, הם קראו לו היש העליון. בערבית, לאתר סופרם. ו... הם אמרו שהאומה הצרפתית, הרפובליקה, מכירה בקיומו של היש העליון, ומידותיו הצדק והאמת, והיכלו העולם. מה הם כוונו לומר? הם הרגישו שהעולם צועד לקראת מצב של מקדשיות בכל. זה כתוב בזכריה הנביא, ש... יהיה כל סיר בירושלים קודש לשם, כלומר שכל ירושלים תהפוך למקדש. ועל יסוד הדברים האלה אומרים חז"ל שירושלים תתפשט בכל ארץ ישראל, וארץ ישראל בכל העולם כולו. המקדש זה כמו כתם שמן אחד גדול שהולך ומתפשט. ועל זה נאמר, והיה ביום ההוא על מצילות הסוס יהיה קודש לשם. כן, קודש לשם, אנחנו יודעים את זה על המצח של הכהן הגדול. לעתיד לבוא יהיה גם על מצילות הסוס, כלומר על התכשיט שבראש המצח של הסוסים. כן, כלומר הקודש עתיד להתפשט בעולם, יהיה שרמה פיוס בין עולם הקדושה לבין האדם. בינתיים זה לא קורה. בינתיים כשמנסים לעשות את זה מהר מדי, זה מגיע לשפיכות הדמים הנורא של המהפכה הצרפתית. אבל מהו, בתוך המקדש קורה משהו. אומר רשי על הפסוק, ועשו לי מקדש. אומר רשי, בית של קדושה. תרגום לעברית. זהו המקום שבו הפגישה בין הבורא לנברא אפשרית. אפשר להיפגש עם ריבונו של עולם. יש לריבונו של עולם שלושה ממדים שבהם הוא מזמין אותנו להיפגש איתו. המקום, הזמן והאדם. האדם, עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי, קדוש. והזמן, שבת, קודש. והמקום, המקדש. המקדש הוא המקום, קדושת המקום. עכשיו, קדושת המקום זה לא דבר פשוט ביהדות. היו הוגים יהודים שאמרו, מי צריך קדושת המקום? אברהם השל, למשל, כתב ספר שלם על זה שכל היהדות כולה מתרכזת ביום השבת. ואילו המרחב הגיאוגרפי זה מין ויתור לאווירה הפגנית האלילית. שטויות, במחילה. כי פשוט, היהדות עד כמה שאני זוכר היא מונותאיסטית. היהדות מאמינה באל אחד. אם יש אל אחד, אז הוא מתגלה בכל הממדים, במקום, בזמן ובאדם. חייב להיות. ודווקא המקום זה האתגר. אם אני אסתכל, נגיד, אם אני אקח למשל את ספר התורה, חמישה חומשי תורה, ואני אגיד למישהו שמעולם לא קרא את התורה, אני אגיד לו, קח את הספר הזה, תקרא אותו כולו, ובעוד שלושה ימים תגיד לי מה קראת, תעשי לי סיכום. אותו אדם רוצה למלא אחרי בקשתי, קורא את החומש, נו, מה קראת? קראתי שאלוהים ברא את העולם כדי לברוא את האדם, כדי שתיוולדנה אומות, כדי שהוא יבחר בין האומות באחת מן האומות, ושהאומה הזאת תצא ממצרים ותקבל את התורה ותיכנס לארץ ישראל ותבנה את בית המקדש. זה מה שכתוב בחומש. עכשיו, אני יכול לקצר, אני אגיד, תשמע, דיברת הרבה, אולי תקצר את זה למשפט קצר. כן, אלוהים רוצה מקדש. זה בעצם מה שכל התורה כולה אומרת. עכשיו, אפשר, יש במדרש ילקוט שמעוני על ספר תהילים מדרש שרק כדי לקרוא אותו זה מעורר 15 שאלות. כתוב כך: לפני בריאת העולם בנה לו הקדוש ברוך הוא סוכה בהר הבית. כל מילה שאמרתי כאן היא לא הגיונית, כן? לפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. זה לא, לא, אל תנסו לעשות את זה רציונלי. והיה נכנס בה, בסוכה, ומתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי, יראה לי מי הוא מתפלל, יהי רצון מלפניי שיבנו לי בניי בית במקום הזה. טוב, אז בואו נתעלם מכל האבסורדים שיש במדרש הזה, אבל נוציא מזה דבר אחד. אלוהים רוצה מקדש, הוא רוצה מקום שבו הוא נפגש עם האדם. לכן זה כל כך מרכזי וכל כך חשוב, לכן זה גם כל כך נפיץ, הנושא של המקדש. על יסוד זה אנחנו ניגשים לנושא שרציתי לדבר איתכם עליו, והוא מי יבנה את בית המקדש. מצאנו בנושא הזה ארבע שיטות. הנכונה זה החמישית. אני אסביר. ארבע השיטות נראה במבט שטחי שהן סותרות זו את זו. השיטה האחת אומרת, מצווה על בני אדם לבנות בית המקדש. זה שיטת הרמב״ם. שיטה שנייה אומרת, מה פתאום בית המקדש, בני אדם, יבנו את זה, בית לשם, איך אפשר? זה ירד מהשמיים. בום, דרך. זאת אומרת, יש איזה מטאור שמסתובב לו עכשיו בגלקסיה, והוא מחכה לאישור נחיתה, לרדת בום על הר הבית. זה יעשה הרבה רעש. מדינת ישראל תצטרך כמובן להתחייב לבנות בחזרה את מה שהיה שם. ו... כן, בבקשה. נכון, אני לא אמרתי שאין קושיות על כל אחת מהשיטות, בסדר? אני מסכים, יש קושיות, אבל קודם כל מביא את השיטות עצמן. יש שיטה שאומרת, בית המקדש ייבנה מן השמיים, זה לכאורה נמצא ברשי והתוספות, יש אומרים שזה גם כתוב בזוהר. בקיצור, שיטה כזאת אומרת, בית המקדש יום אחד אתה מהלך לך בירושלים בשקט, שורק לך בכיף, פתאום בום טרח, אתה שומע שהמקדש הגיע. אגב, הרב ישראל אריאל ממכון המקדש אמר שאם הוא ירד מהשמיים הוא יחזיר אותו, כי זה תעשה ולא מן העשוי, זה פסול, כן? עכשיו, הדעה השלישית אומרת, לא, זה מתחיל מן האדם, אבל תשרה שכינה בו וזה מן השמיים. כן? כלומר, זה מן השמיים, השכינה תשרה. זה כמו שקרה אגב במקדשים האחרים, שהשכינה באה אחרי הבנייה. אבל אין פה אז כל חידוש. השיטה הרביעית אומרת, לא, זה לא ככה. הוא ירד מהשמיים, אבל לא מושלם. בני אדם ישלימו אותו. כלומר, זה מה שנקרא, הראינו בבניינו. כלומר, כשהוא מגיע בנוי, סמכנו בתיקונו. נעשה תיקונים. כוח לפה ושם, נוסיף מערכות. זה הראינו בתיקונו. הנה, יש לכם פה ארבע שיטות שונות.
תספוס בשיטה. מה?
מה?
מן השמיים,
לא.
מן השמיים, אנחנו נבנה
לא, ותשרה השרת, היא השרת שכינה, או שהוא ירד מהשמיים, אבל לא מושלם, אנחנו נשלים.
שלוש,
טוב, אני חוזר. שיטה הראשונה אומרת שהוא ייבנה בידי אדם. בסדר? זה השיטה הראשונה. מה? לא הבנתי. השיטה השנייה אומרת שירד מן השמיים, מושלם. שיטה שלישית אומרת ייבנה בבנה, על ידי בני אדם, והשרת השכינה תהיה מן השמיים. זה לא שונה כל כך מהראשונה, זה שיפוץ של הראשונה. עכשיו, אולי בשיטה השלישית אני רוצה להוסיף פה נקודה שהיא משמעותית. הטועני השיטה הזאת גם מסתמכים על דברי הספרי, שמשתמע משם שבלי נביא אי אפשר לבנות בית המקדש. צריך נבואה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה, והספרי אומר לשכנו תדרשו על פי נביא. אז אם כן, בלי נבואה אי אפשר לבנות בית המקדש לפי השיטה השלישית. השיטה הרביעית אומרת, כמו השיטה השנייה, הוא ירד מן השמיים, אבל לא לגברי מושלם, נצטרך אנחנו בתור בני אדם להשלים את החסר. עד כאן ארבע השיטות. השיטות האלה נראות כסותרות זו את זו, סתירה מהותית. אבל השיטה הנכונה, שאני עוד לא אמרתי אותה, השיטה החמישית, היא השיטה של רמח"ל. אבל אני רוצה פה לשאול שאלה פשוטה. מי שאומר שבית המקדש צריך להיבנות בידי אדם, נקודה. לא צריך לשאול שאלות, צריך לבנות בית המקדש, מחר בבוקר צריך להביא טרקטורים ולהתחיל לבנות. אז אני שואל את מי שאומר את זה, אז למה אתה לא בונה? מה תהיה התשובה? כי יש מיניות, נכון? בסדר. עכשיו אני אשאל את מי שסובר שצריך נבואה. ואותו אחד שאומר שצריך נבואה, אם פתאום עם ישראל, כל הכנסת כולל הערבים, יחליטו להוציא חוק יסוד בניין בית המקדש, אתה תתנגד? מן הסתם שהוא לא יתנגד גם כן. זאת אומרת, מי שאומר שצריך לבנות לא בונה, מי שאומר שלא צריך לבנות מן הסתם גם יבנה. אז אם ככה, יוצא שהעמדות לא כל כך רחוקות כמו שזה נראה במבט ראשון. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. לפי מה שאמרנו שיש מניעות, מה הן המניעות? פוליטיות. זאת אומרת, מה זה נקרא מניעה פוליטית? שעם ישראל לא רוצה. אז מה צריך לעשות?
לשכנע.
איך תשכנע את עם ישראל שצריך לבנות בית המקדש? זה דורש, זה עבודה עם נשימה ארוכה. כלומר, זה דורש שינוי תרבותי עמוק. ערכי התרבות צריכים להשתנות. זה ברור. מה? זה עבודה. עכשיו, נתאר לעצמנו שהגענו למצב שבו הצלחנו לשכנע את עם ישראל שהוא צריך לבנות בית המקדש. אתם אומרים, אתם מבינים איזה שינוי תרבותי זה מניח? שחזרה הנבואה, או כמעט חזרה הנבואה. כך שהשיטה הראשונה והשלישית כבר לא כל כך רחוקות זו מזו. כלומר, כל אחד בעצם מתחיל מנקודת מוצא אחת ונפגש עם השני בנקודת מוצא אחרת. כלומר, באמצע הדרך בנקודות המוצא. לכן אני טוען שאף על פי שנראה שיש פה ארבע שיטות, יש באמת רק שיטה אחת. השיטה האחת היא שינוי תרבותי מעמיק, שבהכרח יביא לשינוי ערכי התרבות והופעת הנבואה, ואז ייבנה בית המקדש. בין שנאמר שהנבואה היא הכרחית ובין שנאמר שהיא לא הכרחית. בסוף הדבר זה מה שיקרה.
אבל יש שם את השיטה השנייה והרביעית
של בית המקדש מן השמיים. אז אחרי אני שואל מה זה השמיים. אז לפני כן ציירתי את זה בצורה מאוד ציורית ואפילו משעשעת, נכון? שמשהו עם שריקה אדירה בום, ואז יש לנו בית המקדש. האם זאת הכוונה של המקורות המדברים על מקדש מן השמיים? התשובה היא שלא. השמיים מה זה? זה החלל? מה זה השמיים? זה, רגע, זה הכחול הזה? אני שלחתי לשם טיל וזה עבר. זה לא עשה בונג. אז מה זה השמיים? הקדוש ברוך הוא זה השמיים? אני יודע שבראשית ברא אלוהים את השמיים. אז יוצא שאם אלוהים ברא את השמיים, אז השמיים זה לא אלוהים. מה?
מקום רוחני.
נקרא לזה בשפה הפילוסופית עולם האידאות. כלומר, העולם שלנו, נניח לפי הפילוסוף אפלטון, הוא איננו העולם המקורי, העולם שלנו איננו העולם המקורי, הוא השתקפות של עולם עליון, העולם הידי. אז מה זה שהמקדש צריך לבוא מן השמיים? הכוונה שההידאות צריכות להופיע. זאת אומרת, מה? אידאות זאת ישות רוחנית שמעניינה להתגלות בעולם הזה. אני אביא דוגמה לדבר. בפרשת תרומה כתוב, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ותבנית כל כליו וכן תעשו. אז זאת אומרת שיש למעלה איזה מקדש תבניתי, שוודאי שהוא לא פיזי, אלא המקדש הוא ביטוי של רעיונות, של אידאות קוראים לזה. והאידאות האלה הן מתרגמות על ידי המבנה של המקדש. כיוון שהאידאות הן מודולריות, לכן המשכן איננו דומה לבית ראשון, שאיננו דומה לבית שני, שאיננו דומה לבית שלישי, כי ההערה האלוהית משתנה. המבנה של הספירות המנהיגות את העולם, משתמש בלשון הקבלה, משתנה. כן, בבקשה.
רב יהודה רובין זצ"ל, השליח חב"ד של השומרון, הסביר לי פעם את העמדה של חב"ד בנושא הזה, שאנשים יתחילו לבנות את בית המקדש והם יקבלו עזרה אלוקית. עכשיו אני לא יודעת אם לזה הוא התכוון או לא, אבל גרתי באילון מורה, השכנים שלנו באיתמר בנו בית מדרש לעילוי נשמת הקדושי איתמר, והבניין ערך, אני לא זוכרת, אני חושבת שליש או חצי מהזמן, כי היה שם נס מאוד מיוחד. בכל פעם שהקבלן התקשר לבעל מקצוע כלשהו, מסגר, חשמלאי, לא חשוב, הוא תמיד אמר, כן, אני פנוי מחר והגיע לעבודה.
יפה.
ואני חשבתי בנפשי, זה נראה לי, לעניות דעתי, שבני אדם מתחילים והקדוש ברוך
הוא. אז זה כמו השיטה השנייה שדיברנו עליה, או השיטה השלישית, כמו השיטה השלישית. כן. עכשיו, כן, אבל המרצה גם רוצה לדבר, יש לו זכות. כן, בבקשה.
דיברת על מופעת הנבואה.
כן.
אבל אני מבין שאם הבנתי אותך נכון, אם הבנתי אותך עוד, מופעת הנבואה בא מתוכנו באופן, מה זה מופעת הנבואה? כשקשורה לבית מדרש עם נביאים בני על ידי אנשים.
נביאים זה אנשים, לא? הנביאים הם אנשים, לא? אבל הם נולדו בחדר יולדות והחליפו להם חיתולים בדיוק כמו לכולם. מי אמר לא יהיו נביאים בכנסת? הרי מי שמצווה לבנות את המקדש זה עם ישראל, לא הנביא. למשל, נגיד שיש לי מקדש מקלקר לבנייה מהירה, אני יכול להתגנב להר הבית מחר באמצע הלילה, אני בונה תוך 5 דקות את המזבח מקלקר, יש לי היכל, יש לזה. קיימתי מצד בניין בית המקדש? לא. מדוע? כי לא עליי זה מוטל. זה מוטל על מדינת ישראל. כלומר, מי שהיום הוא המלכות בישראל, זה הכנסת. על הכנסת מוטלת המצווה הזאת. בתור נציגי הציבור. אפשר, כמובן, להתכחש לזה שממשלת ישראל, או שהכנסת היא המלכות. אבל זה כבר ויכוח תיאולוגי מסוג אחר. כן? אבל אתם פה נתקלים בבן אדם ציוני שרוף שסבור שהכנסת היא המלכות. יש לי גם ראיות הלכתיות לדבר הזה. אבל זה לא כל כך משנה. אני רוצה להגיע כאן לשיטה האמיתית. השיטה האמיתית היא שיטתו, ואתם תראו שזה בדיוק תורם מכל מה שאמרנו עד עכשיו. השיטה האמיתית היא שיטתו של רמח"ל. רבנו משה חיים לוצאטו בספר משכני עליון. הוא אומר דבר פשוט מאוד. בית המקדש ירד מן השמיים ואז בני אדם יבנו אותו. הבנתם? אני ארצה להסביר עוד פעם. בית המקדש ירד מן השמיים ואז בני אדם יבנו אותו. מה זאת אומרת ירד מן השמיים? אם הסברנו שהשמיים זה עולם אידאי, הכוונה שבבוא הזמן רוח הקודש תחול על האנשים החיים על הדבר הזה, ויגידו כה אמר השם, פה צריך קיר, כה אמר השם, פה המזבח וכו'. זאת אומרת, העולם הידי יופיע בצורה כל כך גלויה וברורה שאנחנו נדע מה צריך לעשות מבחינה חומרית. אחרי שהוא ירד מן השמיים רוחנית, אנחנו נבנה אותו פיזית. עכשיו, זה בדיוק תואם את כל השיטות שדיברנו עליהן מקודם. כי גם אם אני אומר, מה? זה מאוד הגיוני מה שאני אומר.
לא, סליחה, אמרתי, הרב אמר שזה האידאה, תראה,
נו.
זה מציאות.
תודעתית
של בניין. כן, ממילא זה פועל בתודעה. אם האידאות מופיעות, אז התודעה שלי משתנה. זה בדיוק טועם מה שאמרנו, שצריך איזשהו שינוי תרבותי חווייתי, שבעקבותיו אנחנו נבנים את בית המקדש. עכשיו, הדבר הזה יש לו עוד משמעות. אם כדי לבנות את בית המקדש אני זקוק, ואני לא בא להגיד עכשיו עיכובים הלכתיים, לדעתי אין עיכובים הלכתיים לבנות את בית המקדש היום, אבל עצם העובדה שאנחנו זקוקים לשינויים כאלה בהוויה, זה בגלל שבית המקדש איננו עוד מצווה מן המצוות. זה לא כמו שיש לי מצווה להניח תפילין, הזדמנו לי תפילין, אני יכול להניח, אין לי תפילין, לא יכול להניח. זה לא עניין כזה, אלא העניין הוא אחר לגמרי. מדובר בהצלחת היום השביעי של הבריאה והמעבר אל היום השמיני. אנחנו מבינים שמדובר אם כן בנושא שהתוכן שלו הוא קוסמולוגי כולל, כל ההוויה כולה, ולכן זה לוקח את הזמן שזה לוקח. ייבנה מחר בבוקר, אמן סלע, כל טוב.